סדר פרשת יתרו, ערב טוב, ולפני, אנחנו כבר אחרי חודש, ראש חודש שבט, אבל לפני ט"ו בשבט, בפסיעתא דשמיא אנחנו נאמר כמה דברים בהקשר הזה. זה איכשהו קשור כמובן גם ליתרו, הדברים אם ירצה השם, ואם בפסיעתא דשמיא יספיק הזמן אז גם נקשר את זה ליתרו. מכל מקום, סדר ט"ו בשבט, יהיו הדברים לעילוי נשמת מור חמי, רבי יעקב בניסים, בתוך שאר כל נשמות ישראל. ולרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם.
שלום בן
איילה. וגם איטל בת יפה. חודש שבט, ט"ו בשבט, התחלנו לדבר על ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה נתפס היום כחג של ארץ ישראל. חג של ארץ ישראל. ישראל, המזל שלהם, עם ישראל, לכל עם יש מזל. המזל של עם ישראל זה ראש, זה חודש שבט. חודש שבט זה החודש של עם ישראל, המזל של עם ישראל זה דלי. כאן הוא בא בספרים הקדושים, בני שכר, באוהב ישראל, תכף נראה בעזרת השם אולי הזמן, בשם ישמואל, תקראו את הספר מי שרוצה יוכל לראות. ארץ ישראל, החיבור לארץ ישראל זה בט"ו בשבט. דווקא בחודש שבט, דווקא בט"ו בשבט, באמצע החודש. ולמרות שלא מדובר בחג, שהסדר שלו, כמו שאנחנו מכירים אותו, כמו שאנחנו למדנו בשנים הקודמות, ואולי נלמד גם קצת עכשיו, לא נדבר על הסדר ממש, אבל על המהות של הדברים, אז זה לא משהו מאוד מאוד עתיק. סדר ט"ו בשבט, אנחנו מכירים אותו בערך מזמן האריזל. מזמן האריזל. זה בערך רבי יוסף קארו, האריזל זה 450-500 שנה. זה בערך הזמן. אמנם, היה נהוג דווקא באשכנז, בארצות הגולה, באירופה, היה נהוג בט"ו בשבט לאכול פירות. אבל לא באיזה סדר מסוים, אלא להרבות באכילת פירות. ככה היה נהוג אצלהם. ובאמת, פה חכמי ישראל, גדולי המקובלים, של דור האריזל, הם אלה שייסדו את הסדר. את הסדר המסוים שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו מכירים, כן? אכילת פירות מ-30 מינים, יותר, 100 מינים, גם ראיתי מנהל של 100 מינים, 15 מינים, כל מיני כאלה, נגד העולמות, הצילות בריאה יצירה עשייה, עם קליפה, בלי קליפה, עם גרעין, בלי גרעין, כאלה שאין להם לא קליפה ולא גרעין, כן? אתם זוכרים את הדברים בטח בשורה טובה בעזרת השם. אבל זה לא משהו מאוד מאוד ותיק. מרגע שזה נתפס, הסדר הזה, הוא התפשט, ואני לא חושב שיש גדול ישראל אחד שלא מדבר על זה כעל סדר מקובל. צורה כזו, צורה אחרת, אבל הסדר הזה קיים. זה חג של ארץ ישראל ממש. זה לאו דווקא פירות ארץ ישראל, כי תזכרו שהמקור מתחיל מזה שהם אוכלים באירופה פירות. זה בכלל לא פירות ארץ ישראל. כל מי שדואג שהוא אוכל היום פירות שמיובאים מטורקיה או מלא יודע, שלא יודע על זה. העניין זה אכילת הפירות. ברור שיש חיבוב מצווה ומעלה יתרה בפירות ארץ ישראל. אז אם מישהו יש לו פירות ארץ ישראל, מה קורה מנהי? אבל אם אין לו משיבת המינים או פירות ארץ ישראל, או אם יש שיבת המינים אבל לא מפירות ארץ ישראל, אם אנחנו מככה או ככה, בעצם אכילת הפירות יש חיבוב מצווה. צריך לדבר קצת על עניינים שקשורים בדבר הזה. עכשיו, יש ליד זה התפתח מנהג נוסף, מנהג הנטיעות. נוסעים בארץ ישראל בט"ו בשבט. מנהג הנטיעות זה מנהג של המאה השנה האחרונה. מייסוד קק"ל, פחות או יותר, קרן קיימת לישראל, החלו לנטוע. כיוון שזה זמן טוב מאוד, זמן הנטיעה של ט"ו בשבט, זמן של קליטה, זמן טוב, אז זה יצא ככה, כן, בהשגחה פרטית, שזה מתחבר גם לנטיעה בארץ ישראל. אין לך קץ מגולה עם זה שיהודי חוזר לארץ ישראל ונוטע בעצים, זה ממש חיבור לאינסוף. ממש, זה, זה, זה להביא את המשיח בפועל, בידיים להביא את המשיח. כשאנחנו נוטעים בארץ ישראל ומיערים אותה ומלבישים לה סמלה כזו יפה של ירוק, אז זה כמו הבן ששב הביתה ומייפף את הבית, מייפף אותו. אבל זה לא מנהג שמוזכר לא להלכה, דווקא ליום הזה. יש עניין לי על התעת בארץ ישראל, זה מיישוב ארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל. זה מאוד חשובה. אבל לא דווקא בט"ו בשבט. אלא מה שרצה הקדוש ברוך הוא ובהשגחה פרטית, זה נעשה ככה שגם אנשים שהם לא היו דתיים קבעו את היום הזה כיום הנטיעות בארץ ישראל. זה השגחה פרטית מופלאה, אני בעיניי זה השגחה פרטית הכי מופלאה שאפשר, שזה מסתדר, רוצים או לא רוצים, זה מסתדר כך לפי רצון השם. כל אופן, חודש שבט עצמו הוא החודש ה-11, חודש ה-12 זה חודש אדר, החודש הראשון הוא חודש ניצן, למניין שאנחנו מונים את החודשים, ומזלות לי, יזל מים מדליו וזרעו על מים רבים, אומר הפסוק. יזל מים מדליו וזרעו על מים רבים. זה התחלת השפע. עד היום הזה הכל נראה מת. עד פה בשבט שמתחיל להנץ השקד, שקד זה אותיות קודש, כך נראה שזה קשור. אז עד היום הזה הכל נראה מת, העצים בשלכת, השנה זה נראה בחוש ממש, כי השנה הם קיבלו מכת קור בסופה האחרונה, כל העצים נשרו בבת אחת, כל הנשירים נשרו בבת אחת, זה מדהים, עומדים עצים ערומים נעלים, ערומים. אז הכל נראה מת, אתה אומר, איך זה יכול להיות? מצד אחד יורד גשם, יורד כל מה שהעץ כביכול צריך בשביל להזין אותו ולזון אותו. מצד שני, בעין, בנראה, בעיני בצר בדם, אתה רואה, מת, אין לו חיות. הוא לא רק שלא פורח, אין לו עלים. הוא נראה מת. כמובן שקור, כמובן שזה המשך למגמה שמתחילה עוד קודם של התארכות הלילות והתקצרות הימים. אז זה חל עד בערך ט"ו בשבט, וט"ו בשבט מתחילה איזושהי עלייה, הימים מתחילים להתארך והלילות מתחילים להתקצר, אבל עדיין אנחנו יוצאים בבוקר חשוב, ובבוקר השם יוצאים זה עדיין לא ממש אור. ככה או ככה, ברור שאדם מסתכל על העצים, אז הוא לא רואה את החיות שיש בנו, עדיין לא רואה, צריך להבין למה זה ככה, למה? האותיות של החודש, האות שברא את החודש, למי שעוד לא בעניינים בעניין הזה, רק ישמע עכשיו. זה לאט לאט מסתדר. זה לא הכל באמת, אז זה נהיה בסוף נקודה אחת של אמת. האותיות של החודש, אז האות שבראה, אנחנו יודעים שכמו שיש לאדם גנים, כמו לכל דבר חי, יש לו גנים שהם למעשה קובעים את איך שהוא ייראה. ואם היום נניח מדברים על זה שרוצים לשבט ממוטה שמתה לפני, לפי חשבונם, לפני 40 אלף שנים, אז לוקחים גן של ממוטה, ומהגן הזה חושבים לשבט ממוטה. איך זה יכול להיות ממשהו שהוא תת מיקרוסקופי, שיצאו ממוטה ענקית ששוקלת לא יודע מה, 5 או 6 טון או יותר, איך זה יכול להיות? ככה זה יכול להיות. אז איך יכול להיות שעוד בורד כוכב? זה יכול להיות. יש לזה הסבר כמובן, זה לא זמן במקום להסביר, אבל יש... ככה שהאות היא ממש הגן, היא האמצעי, הכלי שבאמצעותו נבראים כוכבים ונבראים מזלות ונבראים נבראים. אז האות של חודש שבט זה האות צדיק, היא גם האות של מזל דלי, צדיק, והאות של חודש של הכוכב של החודש הזה הוא כוכב שבתאי. אז האות של כוכב שבתאי היא האות ב', צירוף האותיות שעליו צריך לכוון בחודש הזה זה צדיק וב', אדם ירהר בצדיק וב', צדיק וב', ירהר, יראה אותם בעיני רוחו, צדיק וב', כאן, ככה, צדיק וב', במיוחד שהוא אומר באנה בכוח את הפסוק הראשון, אז הוא מסיים, אנה בכוח גדולת ימיניך, סתיר צרורה, הוא יוצר שתי קבוצות של אותיות שהם ראשי התיבות של תחילת הפסוקים, תחילת המילים זה א' ב' ג' ו-י' ת' צדיק, הוא מערער בהם, נכון? ואחרי כן, מיד שהוא, לפני שהוא עובר לפסוק הבא, שבל ינת, לפני זה יערער בצדיק ובית. יערער שצדיק בראה את החודש ואת המזל, ובית בראה את הכוכב, את כוכב של צדיק. אוקיי. עכשיו שבט החודש ושבט אשר, שעליו נאמר מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך תובל בשמן רגלו. זה עניין של שמן, זה עניין של גם עניין של חוכמה, גם עניין של חודש הזה יש עניין בלימוד המשנה, אותיות שמנה, אותיות משנה, אותיות משנה, וגם שמנה, אותיות של שמן. אשר ידוע שהיה לו בנים והיו עשירים, היו עשירים, זה עניין של פרנסה בחודש הזה, שזה קשור כמובן למה שדיברנו קודם, שהעצים והצמחים, והאדם הוא עץ השדה, אל תשכחו את זה, יונקים בחודש הזה, יונקים בחודש הזה את כל מה שהם צריכים לכל החיים לשנה הבאה, שזה לא, החודש הזה, ט"ו בשבט זה ראש חודש לאילן, זה ראש השנה לאילן, סליחה, זה הראש, הכל הולך אחרי הראש, הכל נקבע בראש, אז החודש הזה זה החודש שבו אנחנו יונקים את הפרנסה, ומקבלים כל השפע, וגם כמו שבפרנסה בהתחלה לא רואים את מקור השפע, זה נראה כאילו אין חיות, אבל לפתע פתאום זה מתחיל ללבלב ולסגסג ולפרוח ולגדול, כמו עץ, ככה זה גם, ככה גם העצים בחודש הזה, ככה זה גם בענייני הפרנסה. העיקרים של החודש הזה, וזה מהות החודש, וזה קובע את כל מה שקורה איתנו בחודש הזה, זה שהצירוף של החודש יש 12 מזלות, 12 שבטים, 12 חודשים, לא סתם, כי יש 12 צירופים לשם הוויה, 12 צירופים אפשריים, שם הוויה בצירופים, זה כשכותבים שם הוויה י' כ' ו' כ', אפשר לכתוב אותו בשינוי האותיות גם י' ו' ואחרי זה ה' ו-ה'. אפשר לכתוב אותו ה' י' ואחרי זה ו' ו-ה'. יש 12 אפשרויות כאלה שונות, לא חוזרות על עצמם, ואין יותר. אז כל חודש יש לו צירוף האותיות שלו. של האשכנזים אגב, זה מופיע בסידורים בקידוש החודש, בסידורים של חסידים, זה מופיע בסידורים שבקידוש החודש, כי הם מקדשים את החודש בשבת, שבת מברכים, אז הם מכוונים על הצירוף שם, צירוף של החודש. אז צירוף של החודש שווה, צירוף של החודש ניתן, כולם מכירים אותו, נכון? י' כ' ו' זה ביושר. איך שקודם י' כ' ו' הפסוק שחזל קבעו לחודש ניתן זה ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו י' השמיים ה' ותגל ו' הארץ עוד פעם י' כ' ו' חודש שבט, הצירוף שלו הוא על סמך ראשי התיבות שבפסוק, זה חלק מפסוק, כן? המר ימירנו, המר, 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 בהי, ימירנו י' והיה ו' הוא ה'. אוקיי? אז זה ה' י' ו' י' ו' ה', סליחה. ה' י' ו' ה'. זה הצירוף של החודש שלנו. היה המר ימירנו והיה הוא. המשך הפסוק והיה הוא תמורתו קודש. זה פסוק מספר ויקרא, מסוף הסדר. סוף ספר ויקרא. ממש אחד הפסוקים האחרונים. היה יוד וו. עכשיו, לא ניכנס למשמעות של הצירוף, רק בממש מלמעלה. יש בשם השם שתי אותיות שהן אותיות של השפעה. הן נקראות זכר, אותיות זכריות, זה היוד והוו. הן משפיעות. אנחנו זוכרים ששם הוויה הוא בין ארבע אותיות, וכמה שבועות יש בחודש? ארבע. בדיוק, זה למה יש ארבע שבועות. כנגד כל אות בשם הוויה. עכשיו, כל שבוע הולך לפי האות שלו. אם באותו שבוע יש אות זכרית, זה שבוע של השפעה. אם יש עוד נקבית, ה', שתי ה'ים, ה' הראשונה בשם הוויה זה ה', שהיא כנגד ספירת הבינה, אימא, וה' האחרונה בשם הוויה היא כנגד המלכות. המלכות. זה שתי אותיות שהן נקביות. אוקיי? נקבה זה לא דבר שלילי. נקבה רק מסמלת חיסרון, שהזכר צריך למלא כל הזמן. נכון? עכשיו, בכל אדם יש גם זכר וגם נקבה, לא לשכור את זה. זה לא שיש עכשיו אגף הנקבות שהם כל הזמן עם חיסרון, ושאגב הבנים או הזכרים שהם כל הזמן רק שלמים. לא, בכל אדם יש גם נקבה וגם זכר, והוא צריך להשליט את החלק הזכרי על הנקבי באופן כזה, שהמעצים שלו לעולם יהיו יותר בכיוון של השפעה, להתדמות לבורא, להיות משפיע, כל אדם. אז עכשיו, אם יש לנו בתחילת החודש איוב, ואחרי כן, במחצית הראשונה היוד, ואחרי כן ווה, אנחנו רואים שבמחצית הראשונה של החודש, האות הנקבית קודמת לאות הזכרית. זה אומר שזה מצב של דין. זה לא מצב טוב. הפוך, זה מצב מצוין שיש קודם זכר שהוא משפיע לנקבה. יש אור שמושפע לכלי. זה מצב טוב. אבל אם זה הפוך שיש קודם את הכלי, את החיסרון, ורק אחרי כן בא האור, אז לאור אין לאן להשפיע והחיסרון עדיין קיים. לא מצב נעים. לכן המחצית הראשונה של חודש ואת היא מחצית פחות טובה, במובן הזה שהיא פחות מהערה. מתי זה מתהפך? בטו בשבט. בדיוק באמצע החודש אנחנו רואים שפתאום האות שאנחנו מקבלים זה אות של השפעה וב, והאות שאחריה היא אות של קבלה, זה ואז יש הערה בכלים מתאימים. האור לא מתפזר, יש לו איפה להיקבות. האור זה כל ההשפעה של הקדוש ברוך הוא, כל התכליות שהוא משפיע לעולם, לא רק חומריות, גם רוחניות. כל מה שהוא משפיע לעולם, אם יש כלי לקבל את זה, אז האור נכנס לכלי ולא מתפזר. כשהאור מתפזר, הוא לא, אף פעם לא חוזר לשורשו, זה כלל בקבלה. כשהאור לא חוזר לשורשו, כמו שקרן שמש שיוצאת מהשמש, היא לעולם לא חוזרת לשמש. אז לאן היא הולכת? לאן הולכת ההשפעה הזו? זה נקרא שהיא הולכת לקליפות. כמו שיש קליפות לפירות, היא הולכת לקליפות, הערה הזו, והיא בונה קליפות. לכן אדם שמשך הערה ואין לו את הכלי לקבל אותה, נניח השתמש בשמות, בשם הוויה, הוציא מהפה את שם הוויה. אנשים לא יודעים את זה, אבל עושים דברים שגיאות חמורות. מוציאים שם הוויה לריק, לחינם, אז כל ההזכרה של שם הוויה בפה, ממשיכה אורן על האורן כופן על העולם. האור הזה אין לו כלי, כי אדם לא יודע מה הוא מוציא מהפה בכלל. ממילא הוא מושך את ההערה הזו, וההערה הזו עושה קליפה. עכשיו, הקליפות האלה נקבות סביב החיים שלנו כמו בצל. עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה. וכשהקליפה היא מספיק רבה, אז נחסם האור. האור לא מצליח להגיע אל אותו אדם. פתאום יש לו בחיים איזה עיכובים, הוא לא מבין למה. לא מבין למה יש לי עיכוב בפרנסה, יש לי עיכוב בזיווג, למה יש לי פתאום בעיות בריאות, למה יש לי חס שלום, חוץ מכבוד הנוכחים פה, חוץ מעם ישראל. אבל זה הגורמים, הקליפות האלה שקיימות.
וזה בערב פסח
מנפץ הכל. אה?
וזה בערב פסח.
יש כמה הזדמנויות לנפץ. אחת ההזדמנויות הגדולות לניפוץ, זה באמת בט"ו בשבט, כמו שאנחנו מיד נראה. ט"ו בשבט זה אחת ההזדמנויות הגדולות לנפץ את הקליפות האלה. הקליפה של הפרי היא כמו הקליפה שלנו בחיים. היא מוכרחת, קליפה זה דבר מוכרח בחיים. נכון? הקלמנטינה הזו לא הייתה מצליחה להגיע להיות פרי שאנחנו נהנה ממנו עכשיו, אלמלא הייתה לקליפה. הקליפה מגנה על הפרי, שומרת עליו, מאפשרת לו להתפתח. אבל כמו הרחם של האמא, היא במובן מסוים קליפה לתינוק, קליפה לעובר. הקליפה הזו היא טובה עד זמן מסוים. בזמן מסוים צריך להסיר את הקליפה בשביל לקבל את הפרי. אוקיי? אם האדם שהוא עושה כל פעולה בחיים, מבין שאם נוצרה קליפה אצלו בחיים, אז יש לקליפה הזאת תפקיד, אלא מה? שהוא מוגבל לתפקיד הזה, ויש זמן שצריך להסיר אותו, אז ממילא הוא לא נתקף בצער או בחידלון או בפחד שהוא נתקל בקליפה. להפך, זה מדרבן אותו לפעול, זה מדרבן אותו לעשות. כן, דיברנו בשבת על יונה הנביא, אז יונה שספינת חייו מטלטלת בים סוער, הפחד הזה שיש לו שם, היראה העצומה, הוא מבין לנו שזה הקדוש ברוך הוא, היראה העצומה, הפחד העצום הזה לא מדרבן אותו לפעולה, אלא להפך, שולח אותו לירקתי העונייה, מה לעשות? לישון. מי שספינה מטלטלת בסערה, וכל המלאכים שם בתנועה, זורקים חפצים לים, מתפללים, עושים כל מיני לא יודע. מי היחיד שהולך לישון? זה האיש הכי מפחד, האיש הכי ירא. פחד יכול להיות גורם משתק. פחד זה גורם משתק, נכון? אדם שנכנס, שמתקבל פחד חזק, משתתק. יש הרבה אנשים שאין לו עליהם ולא עליכם, נעשים אילמים מפחד. אילמים. מחלות ועוד ועוד ועוד. אז פחד, פחד זה דבר נורא ביום. מצד שני, פחד, אנחנו אומרים על יצחק, איך אנחנו קוראים פחד יצחק? הגורם הכי מדרבן יכול להיות פחד. פחד ממשהו גם יכול להיות הגורם הכי מדרבן. זה שאלה לאן אדם לוקח את הדברים. אוקיי? הקליפה, מה היא גורמת לו? המופע של הקליפה בחיים שלנו הוא בדרך כלל מופע דיני, של דין בחיים. רואים פתאום משהו קשה קורה, משהו לא נעים קורה. אז השאלה היא מה אתה עושה עם הדבר הזה? האם אתה מבין שזה קליפה שהתפקיד שלה באמת לאפשר לך ליהנות בסוף מהפרי, או שזה ממש תמצית השפע האלוקי. אנחנו לא אוכלים פירות סתם, פירות הם הילדים. כי אדם עץ השדה, יש איזו טבלה, כן, שאדם יכול למנות איזה שבשה או שבעה או שמונה דברים שדומים מאוד בין האדם לעץ. בין היתר, זה העובדה שהעץ נותן פירות וגם אדם יש לו פירות. לא רק המעשים הטובים, תולדות, אין שצדיקים, זה אומנם מעשים טובים, זה גם תולדות כפשוטה. יש פירות, יש לך את הילדים, זה הפירות שלך ממש. אדם נהנה מהפירות, כמו שהוא צריכה להיות לו ענת טבעית, פשוטה, ממה שהשם נותן לו, מהפירות שהשם נתן לו. ענת פשוטה לגמרי. כשאנחנו מדברים על המרי ימירנו והיה הוא, זה כעל המהות של החודש, וגם העניינים של ט"ו בשבט קשורים לזה. צריך להבין מה זה ההחלפה הזו, מה זה המרה, המרה זה להמיר, כמו להמיר כסף. כן, כמו חלפן כספים שהוא לוקח שקלים, נותן דולרים, הוא לוקח דולרים, נותן שקלים, ההמרה, החלפה. אז ההמרה וההחלפה היא למעשה מהחצי הראשון, שהעניין שלו, כמו שהזכרנו, זה דין, שאותיות ההשפעה מותקות מאותיות הקבלה, פשוט כי הם לא בסדר הנכון, אז זה מנותק נפרד, ולבין, והיה הוא תמורתו קודש, שקודש העניין שלו זה להיות אחד. כל דבר שהוא לקראת האחד, הולך אל האחד, הוא קדוש. כמו הקשר בין איש ואישה. לכן אנחנו על הקשר בין איש ואישה, קשר בין איש ואישה שנובע מאהבה, אז בהגדרות הקבליות, הכוונה זה קשר של שני נפרדים, או הרצון של שני נפרדים להיות אחד. נכון? זה הגדרה של אהבה בלשון הקבלה. רצון של שני נפרדים להיות אחד. אז מה עושים בשביל שהם יהיו אחד? עושים קידושים. אין את זה בשום שפה, באנגלית לא אומרים קידושים, נכון? אומרים להתחתן, או לא יודע איך תרגם מריג' יותר טוב מלהתחתן, אבל to marriage זה להתחתן, זה לא להתקדש. רק ביהדות, רק בלשון הקודש, להיות אחד זה להתקדש. לעשות קידושים. קודש זה להיות אחד. כשאנחנו עושים קידוש, אנחנו מעידים השם אחד ושמו אחד. זה עדות. על מעשה הבריאה, על השם, אחד. גם בדיוק כך, גם העניין של קודש וחול, נכון. כל מה שהוא בקודש זה אחד. זה הולך אל האחד. הולכים אל האחד. אז אנחנו מתרגמים קודש לאחד, וכשאנחנו ממירים את המודעות של תחילת החודש, של השבועיים הראשונים, מודעות של נפרדים, מודעות של דין, כל דבר שהוא נפרד מהשם הוא לעולם דין, הוא יוצר קליפה. הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא כביכול. גם הרצון לקבל עצמו הוא מייצג את הקליפה, הוא מייצר קליפות בחיים שלנו, אגואיזם. ורצון לקבל עצמו מייצר קליפה. זה יכול להיות רצון לקבל עצמו בכל דבר, בגשמיות, אבל גם ברוחניות. תזכרו שיש רצון לקבל עצמו אולי יותר חמור ברוחניות מאשר בגשמיות. יש רצון, זה לא רק אני רוצה בשבילי את המאכל או את הכסף או את המשקה או את האוטו או את הזה, זה ברור פה. לא רק קינה, זה אגואיזם. מה טוב לי, מה נעים לי, מה בשבילי, מה שלי, כן? זה קל להבין את זה בגשמיות, אבל תראו לכם שיש גם ברוחניות דבר כזה. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. שאני רוצה ללמוד תורה בשביל שיהיה לי טוב. וצריך להיזהר מזה. לומדים תורה בגלל שזה רצון השם. אם יהיה טוב או לא יהיה טוב, זה השם יקבע. ולכן חלק גדול מהניסיונות שאדם עובר זה בדיוק זה שהוא מקבל החלטות טובות, והוא בטוח שהוא מקבל מיד טוב עם ההחלטות הטובות, ובמקום זו יש לו מופעים בחיים של דין. והוא אומר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? לא יודע, זה יכול להיות. מה אתה חושב שרבי שברוך הוא זה כספומו, אתה לוחד צירוב איזה קומבינציה של מספרים ויוצר לך פחית קולה? זה מכונה, מה עובד אצלך? פועל שלך על קבי שברוך הוא? לא, קבי שברוך הוא זה משהו הרבה יותר גדול והרבה הרבה הרבה יותר מתוחכם, ולא מחשבותיהם, מחשבותיכם. נאום השם. ואף אחד לא היה רוצה קבי שברוך הוא כזה שהוא מסוגל להבין אותו. אחרי זה היה קבי שברוך הוא שאני מסוגל עם השכל שלי לעטוף אותו. אז השכל שלי הקטן יכול לעטוף את הקבי שברוך הוא הגדול? מי צריך את הקבי שברוך הוא הגדול? אף אחד לא רוצה כזה אחד. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, מאמין ועובד אותו, רק בגלל שאני לא מבין אותו. רק בגלל שהוא יותר גדול ממני. רק בגלל שאני לא מסוגל לתפוס את זה. והרבה פעמים זה מכאיב מאוד, השם ינחם ויציל, שלא נגיע לזה. אבל הרבה פעמים זה מאוד מאוד מכאיב, ואנחנו לא מבינים. צריך מאוד מאוד להיות עם הדבר הזה מאוד מאוד רגיש. זה לא נעים גם להגיד את זה, אף אחד לא רוצה לעמוד בניסיונות הקשים האלה, שהם לא יעמיד אף אחד מאיתנו בניסיון. כן, אבל זה ניסיונות לפעמים מאוד מאוד קשים, לפעמים אדם לא יכול להבין את זה ברמות כאלה שזה גורם לו להתמרמרות קשה מאוד. שלא נדע. אבל צריך לדעת שזה תמיד מאיתו התברך. החיבור לאור אינסוף הוא מחייב יצירה של כלים והמשכה של האור לכלים. הכלים צריכים להיות זכים, מזוכחים, וזה מה שאנחנו עושים במחצית השנייה של החודש. ולכן גם זה קורה דווקא בט"ו בשבט, דווקא באמצע החודש. זה המצב באמצע החודש שבו מומרת האנרגיה של הרצון לקבל לעצמו, ורצון לקבל על מנת לתת. מה זאת אומרת? השמש מאירה על הירח, הלבנה אין לה הערה עצמית, אין לה הערה משלה, דלת לה מגרמה ולא כלום, אין לה משלה ולא כלום. אין לה הערה. אלא מה? היא משפיעה את הערה שמקבלת מזרנטים, מהשמש. נכון? מה קורה באמצע החודש? באמצע החודש הלבנה מקבלת את הערה, ואת כל הערה שהיא מקבלת משפיעה על כדור הארץ. זאת אומרת, היא מקבלת, זה רצון לקבל לעצמו, אבל מיד עושה לו טרנספורמציה והופכת את זה לרצון לקבל על מנת לתת ומשפיע את זה לכדור הארץ. לכן בזמן שהלבנה מהירה זה הזמן שבו מתגברת האהבה בין בני אדם. כל הזוגות הרומנטיים יוצאים תאים לאור הלבנה, לאור הירח. וכל השירים הרומנטיים זה על גישות כאלה לאור הירח. דווקא, למה לא בצוערי היום על שפת הים? כי זה לא... זה לא בנפש, זה לא עושה, אין מקום לתחושה הזו, לרגש הזה של אהבה. מתי הרגש הזה מתגבר? שיש מופע של רצון לקבל שהופך להיות רצון לקבל על מנת לתת. זה אגב בדיוק המהות של עם ישראל. תזכרו שעם ישראל כעם סגולה, אנחנו לא מדברים על עם מיוחד דווקא, אלא עם סגולה אנחנו מדברים על מערכת ג' קווין, שלושת הנקודות, כמו חיריק זה נקודה אחת, סרי זה שתי נקודות, וסגול זה שלוש נקודות. מה שלוש הנקודות מסמלות? רצון לתת, רצון לקבל, רצון לקבל על מנת לתת, זה נקודת האמצע. זה יעקב אבינו, עם ישראל, ישראל, יעקב שנקרא גם ישראל. עוד אני משלים משפט. אז מה המהות שלנו? המהות שלנו זה לתרגם את הרצון לקבל, לרצון לקבל למנת לתת. זה המופע הזה של טור בשבט. זה המופע של הלבנה מהירה. ואז התהליך הזה של המר ימירנו, הטרנספורמציה הזו, בשלה, ואפשר לתרגם אותה למאכל ומשקה. זה פלא פלאות. למאכל ומשקה. אתה אוכל ומתחבר למודעות הזו. מודעות של רצון לתת, רצון לקבל על מנת לתת, רצון להשפיע. כן, סליחה.
ברוחני, איך אתה מזהה בעצם שהרצון לקבל משפיע על הרוחניות, שאתה בעצם לא עושה את זה למענך?
אני אגיד לך.
אתה רוצה מחשבה שאני רוצה להתפתח כדי לתת, אבל איך אתה יודע את זה שתביאו אל נכון?
אני אגיד לך. ככה, קודם כל, הרבה פעמים לא יודעים. הרבה פעמים גם לא שומעים את מה שאמרתי עכשיו. הרבה אנשים לא שומעים את זה בכלל, אז הם לא יודעים. והרבה פעמים מתוך שלא לשמע, באים לשמע. זאת אומרת, מתחילים שלא לשמע. מתחילים מתוך זה שרוצים ללמוד כי זה מעניין. רוצים ללמוד כי אני רוצה בוויכוח הבא לדעת על מה אני מדבר. רוצים לפעמים רוצים ללמוד, אני יודעת, ללמוד איך לענות בשביל להחיף. גם יש. הרבה פעמים. הרבה פעמים, לא בציבור הזה, אבל בציבורים אחרים יש את זה הרבה. שרוצים ללמוד בשביל, הם עושים הפוך על הפוך, כן, אצלם אומרים דמה שתשיב לאפיקורס, הם רוצים לדעת מה שתשיב לדוס. אז באים ללמוד. אני לפחות מכיר שניים או שלושה כאלה שהם היום יהודים חרדים, חרדים, שהם התחילו ללמוד, הם התחילו ללמוד בשביל להתבקר עם דוסים. שהם יוכלו להתבקר עם דוסים, אז שהם ידעו על מה הם מדברים. ככה זה התחיל. לאחי. אז הרבה פעמים אתה לא יודע. זה דבר אחד, צריך לדעת את זה. לא להיבהל מזה. זאת אומרת, אנחנו אומרים את הדברים בשביל לשאת עוד רובד. עוד רובד. כי אנשים שכבר בלימוד, 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, 8 שנים, 4 שנים, 3, לא משנה, שהם נמצאים בו בתוך תהליך של לימוד, הם חייבים מתישהו להעלות את המודעות שלהם ברמה. כן, זה לא רק הלימוד של... הלימוד הוא לא רק אינטלקטואלי, אלא הוא חייב להעלות איזושהי רמה במודעות. אז ברמת המודעות, אדם, כשהוא לומד, הנה הוא שואל את עצמו את השאלה הזו, הוא מתחיל לברר לעצמו. אני עכשיו למדתי, אני למדתי בשביל לבוא הביתה ולראות למישהו שאני יודע יותר, או אני למדתי רק בשביל העניין האינטלקטואלי, רק בשביל שעשה לי כיף, או אני למדתי שעשות רצון השם לברר את האמת בעולם. זו שאלה שאתה יכול לשאול את עצמו אותה, וככל שהוא מתקדם ומפתח מודעות יותר גבוהה, אז השאלה הזו יכולה להישאל גם ביושר יותר גדול, וגם התשובה תהיה תשובה אמיתית יותר. שהוא נותן לעצמו, הוא לא צריך לתת את זה לאף אחד, רק לעצמו. אין איזה מבחנים, אני גם לא מאמין שיש איזו הגדרה ברורה. אז כל אחד נותן את התשובה הזו לעצמו, אם הוא שואל את השאלה הזו. ואם הוא שואל זה סימן טוב, זה סימן שהמודעות גובעת. עכשיו אנחנו בשלב של הגבהת המודעות נשאלות שאלות. כשאנחנו נמצאים בפרשיות של יציאת מצרים, כתוב שעם ישראל שאל מהמצרים כלים. כלים. במצוות השם, חבר'ה שבחור ציווה ככה, ששאלו כלים. תראו שכל השאלות שאדם שואל, כל השאלות שאדם שואל, יש בהם יצירה משום יצירת כלי לקבלת האור. לכן, יש עניין לשאול שאלות. אז אם אדם כבר התעורר לשאול איך אני יודע אם זו שאלה שהיא שאלה של מודעות גבוהה, ממילא כבר נוצר הכלי בעצם השאלה. יכול להיות שהתשובה שלי גרועה, והיא לא תשובה טובה. אבל עצם זה שאלת השאלה, יצר כלי טוב. Okay, זה לשאול שאלות. אז כמובן שאנחנו אומרים, והיה הוא תמורתו, ותמורתו יהיה קודש, אז בעצם המילה והיה כבר יש לנו שמחה, נכון? כי והיה זה לשון שמחה, והיהי זה לשון צער, והיהי בשלח פרעו את העם, זה שם החזה מיד מביאים מה זה והיהי, שפרעו צבח, וי, צבח וי. כאילו, והיה זה לשון שמחה, אז בעצם האמרה יש שמחה. צריכים לדעת אם אתם... אם אתם עושים בכיוון נכון בלימוד או ברוחניות, כמו שאתם אומרים, ברוחני, אז אם זה גורם שמחה, זה בכיוון הנכון. זה הכיוון הנכון. אם זה גורם איזה התמרמרות, איזה שקיעה באיזה רצינות, זה כנראה לא הכיוון הנכון. למרות שכלפי חוץ זה יכול לראות מאוד טוב. אם את האנשים האלה שנעשים דתיים, הם נעשים מאוד מאוד ארוכים, חמורי סבר, פועים, כן? זה יצר הרע גמור. נעלם חוש הומור, כאילו הם יכולים להיות איזה פרושים גמורים כאלה. טוב, אז זה כנראה לא הדרך הנכונה בעבודת השם. זה כנראה לא הדרך הנכונה. יש עניין לא להיות ליצן, זה דבר אחד. אבל כן, שביל האמצע זה הנקודה האמצעית בסגול, תזכרו, אנחנו שם. אנחנו תמיד על המודוס ויוונדי, על דרך האמצע. אנחנו מחפשים גם את הדרך הזאת, הדרך שהיא דרך המלך קוראים לה, דרך המלך, אנחנו בדרך המלך, דרך המלך נהנך, לא ניתה ימין ושמאל, אנחנו דרך המלך. בחודש שבט אנחנו במציאות שבארץ ישראל בדרך כלל כבר ירדו רוב גשמי החורף, רוב גשמי החורף, הבארות מלאים, הבורות מלאים, הנקיקים והגבים, הכל מלא מים. היינו לא מזמן איזה טיול במדבר, ממש לפני שבועיים, ראינו האדמה רבויה, הגבים, כולם מלאים מים, אפילו במדבר, הכל מלא מים, הכל מלא מים, הכל מלא מים. אבל גם אם הבור, גם אם יש לך באר ויש בה מים, אתה לעלות את המים מהבאר חייב דלי, חייב כלי, חייב כלי, הכלי הזה נקרא דלי. דלי זה המזל הזה ששייך לעם ישראל. עם ישראל דולה ומשקה לכל האומות, לכל העולם. זה התפקיד שלנו, להמשיך שפע לכל האומות ולכל העולם. בזמן המקדש הם מביאים 70 פרים בסוכות כנגד 70 אומות העולם, ומלאכים ושרים של אומות העולם היו באים לראות לחזות בהקרבת הפרים. הם היו באים בשביל כאילו לראות, הם חשבו שהם באים בשביל לראות כמה זה יפה וכמה זה, כמה זה מרשים, תקסים מרשימים היו שם בבית המקדש. אבל באמת הם באו פשוט לראות שהם מקבלים את השם, להשגיח שעם ישראל עושה את העבודה שלו. זה בנקודה הפנימית אצלם שהם ודאי לא ידעו למה זה, אבל ברור שזה הנקודה. למה? והגויים היום עצבניים על עם ישראל, לא שזה מסביר איזושהי התנהגות שלהם. כן, שחס שלום לא ישמע כאילו אני מסנגר עליהם, בשום פנים ואופן לא. אבל באמת הם כועסים על עם ישראל, כי עם ישראל לא עושה את העבודה שלו, הוא לא ממשיך את השפע לעולם, אנחנו לא במודעות של משפיעים. אנחנו מתנהגים כמו כל העמים. מה אתה מתנהג כמו כל העמים? אתה יהודי. תתנסה, תתעלה. אתה מסוגל לשנות את המציאות בכל רגע ורגע. שלא יהיו רעבים, שלא יהיו מלחמות, שלא יהיו מסכנים, שלא יהיו נכים, שלא יהיו פצועים, שלא יהיו הרוגים, שלא יהיו רעידות אדמה, שלא יהיו מפולות שלג ולא מפולות בוץ ולא הצפות. הכל עם ישראל יכול לשנות במציאות. וזה התפקיד שלנו. זה עם סגולה. זה עם שקיבל נטל גדול מאוד על הכתפיים משום שהוא מסוגל. הוא מסוגל. ודאי, ולכן קיבלנו תורה. התורה היא התוכנית, היא הפליין, כן? האופן שבו אנחנו, עם זה אנחנו צועדים קדימה. תקלים, בלי זה אנחנו עבודים. פת הדרכים שלנו זה התורה. אז כוח התורה יכול לקחת את עם ישראל, להעלות אותו אל מעל המזל, באופן שעם ישראל ישלוט במזל. ישלוט במזל. ישראל תלויים בתורה. הבורות מלאים, הכוונה, מה אנחנו אומרים? אין מים, אלא תורה. כשאנחנו אומרים הבורות מלאים, כוונת הדברים שזה החודש שמסוגל ברוחני להכי הרבה, להכי הרבה ברוחניות. אדם יכול בחודש הזה להתמלא ברוחניות. ודווקא במחצית השנייה, בדווקא זה, המחצית השנייה היא הזמן הטוב ביותר לקבל החלטות טובות ברוחניות, להוסיף עוד שיעור. להוסיף עוד לימוד, לקחת עוד ספר, להחליט לקרוא אותו מקריכה לקריכה, להתקדם במשהו ברוחניות, זה הזמן הטוב ביותר, גם לקבל את ההחלטה, גם להתחיל את הביצוע שלה. אנחנו גדולים ומשקים מבורות שהם בורות מלאי מים, הם לא בורות נשברים, הם לא בורות יבשים, הם לא לגרד את הקרקעית עם הבוץ, הם לקחת את המים מלמעלה, מים טהורים, מים נקיים, מים טריים, מים בריאים. זה המים האלה, זה התורה הזו שעכשיו אנחנו מקבלים, זה לא בכדי שתמיד בפרשת בשלח יפול ט"ו בשבט, והפרשה מיד אחרי ט"ו בשבט תהיה לעולם יתרו, עשרת הדברות, קבלת התורה. זה לא מקרה, אלא זה בדיוק המהות של הדברים. ומה זה מעשה אבות סימן לבנים? אברהם אבינו, מי היה מנהל משק ביתו? דמשק אליעזר. מה אומרים חז"ל? מה זה דמשק אליעזר? דמשק שהיה דולה ומשקה מתורת רבו. היה מכניס צדלי, דולה ומשקה. מה המבחן שהוא מעמיד את רבקה עמנו בשביל לדעת אם היא השידוך של יצחק? הוא אומר בואי אל הבאר, ובואי נראה איך את משקה את הצון. דמשק דולה ומשקה, דמשק נשון משק. דמשק, נכון? הוא היה בן משק ביתי, הוא דמשק על ידי. משק. משק זה לשון להשקות. משקה. משקה. משק. אז מה סימן שרחל איננו יכולה להיות האימא שלנו? אחת מהאותיות שבשם הוויה, מה הסימן לזה? הסימן לזה זה אם היא תשקה את הגמלים. רבקה, אני מדבר על רבקה. אם היא תשקה, מה אמרתי? רחל, סליחה. גם רחל אגב הגיעה אל הבאר. גם רחל הגיעה אל הבאר, גם שם היה סיפור שבה, אבל הכוונה שלי הייתה לרבקה כמובן. היא רצה דולה ומשקה. לא רק את אליעזר, גם את הגמלים. עכשיו אתם יודעים כמה זה מבחן? זה מבחן אינסופי. כי אם הוא רוצה לדעת אם היא חכמה, אז הוא היה צריך לראות אם היא בכלל תשקה מישהו. למה? כי לאיזה החזן תרים אותו, הוא היה משהו כמו 2 מטר גובה. אריה. בחור חזק חבל על הזמן. אבל כשהוא ואברהם רדפו אחרי המלאכים, אז לפי מן דאמר במדרש, זה רק הוא ואברהם. 318, כן, אליעזר, כמניין אליעזר, 318 חניכיו, ויריך חניכיו, זה 300, זה רק אליעזר.
חניכו.
כן, זה חניכו, אליעזר. כזה גיבור היה. בא הגיבור הזה לבאר, פוגש עם הילדה בת 3, תפקה את הבת 3. הוא פוגש עם הילדה בת 3, אומר לה, הגמיני לה מעט מים. היא פיקחית. תגיד לי, אתה 2 מטר גובה שרירים של ארמור שוורצניגר, תיקח חדלי ותשכח, תמלא את השקטות, תשתה בעצמך, מה אתה רוצה מילדה בת 3? אבל היא לא עושה את זה. היא רצה ובריצה גדולה נותנת לו לשתות, ונותנת לסון לשתות, ונותנת לגמלים לשתות. זה רק מי שפעם ראה גמל שופה יודע איזה כמויות מדובר, שמבין איזה תרחה. לא משנה, בסוף חזל אומרים המים עלו לקראתה, אבל היא לא יודעת שהמים יעלו לקראתה. היא התכוונה לעשות, היה לה רצון, היא רצה לרוץ, אין אדם רץ אלא למקום של ליבו חפץ. ריצה, רץ, זה שורש של רצון. כשאדם רוצה משהו, זה נקרא שהוא רץ אל אותו דבר. רץ זה לשון רצון. כשאנחנו מדברים על כדור הארץ, אנחנו מדברים על הכדור עם הרצון הכי גדול, נכון? הוא מושך כל דבר אליו, יש לו רצון לקבל לעצמו, לכן הוא נקרא כדור הארץ, יש לו כוח משיכה, הוא הכל מושך אליו. זה הרצון, מה היה הרצון שלה? להשפיע, להשפות. לכן היא לא חשבה בכלל להתירך, לכן אצלה המבחן לא היה כזה. אלא מה היא חיפשה? היא חיפשה להשפיע, היא חיפשה לרצות. לכן היא לא חשבה בכלל להתירך, זה בשבילה לא תירך, כשאדם עושה משהו שהוא אוהב, הוא לא מרגיש שהוא עובד. אצלה להשפיע זה היה לעשות משהו שהיא אוהבת, ולכן היא לא חשה, היא לא חשה בעבודה. אז אגב, בחודש הזה, לא אגב, יותר לדעת, בראש חודש שבט התחיל משה רבנו עליו השלום את הנאום הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי, נאום הפרידה שלו מעם ישראל, שהוא למעשה ספר דברים, כל ספר דברים הוא נאום הפרידה של משה רבנו מעם ישראל, והוא נאמר ב-37 הימים שבין ראש חודש שבט, ככה תורה מעידה, ב-12 לחודש, בראשון ב-12 לחודש, החל משה לבאר את התורה, וזה הוא עשה עד זין באדר, 37 ימים, הוא מרצה בפניהם את כל ספר הדברים, שזה במידה רבה חזרה על דברים שהיו, נכון? בספר דברים פרשת בית חנן, יש עוד פעם 10 הדיברות. 10 הדיברות של מתן תורה זה פה אצלנו ביתרו. אבל כשמשה רבנו חוזר על הדברים, הוא משקיע אותם בספר דברים, הוא משקיע עוד פעם את 10 הדיברות. וכן על זה הדרך, מצוות שונות שחוזרות על עצמם, וכן יוצא בהנה. אז משה מתחיל לבאר את התורה. מה ההבדל בין ביאור לפירוש? הוא לא מפרש את התורה, לא כתוב שהוא מפרש את התורה. לכן משה באר את התורה. מה זה לבאר את התורה? אמרנו, בארות מלאים מים. מלאים מים. אז אומר, בעין היה, אומר הרב קוק, אומר הרב קוק בהקדמה, אומר ככה, אני אנסה לתמצת, אני אדלג על קטעים, אבל אני מקווה שזה מובן. אומר מה זה? מהי תכונת הפירוש, כן? אז אומר ככה, בכל המוסיף לדלות מים מבורות עמוקים על פי דרכי התורה והשכל, הוא מוסיף טובה וברכה לעולם. על כן יש בטבע העניינים הנאמרים מאז והרעיונות שכבר נאמרו שני עניינים. האחד הוא להבין אל נכון יסוד אותו המאמר מצד עצמו. את המונח בו בכללו ובפרטיו, זוהי תכונת הפירוש. מפורש מלשון פרס. לפרוס משהו, לקחת משהו מקומט ולפרוס אותו, ליישר אותו. הוא מביא פה את פסוק, הרחבה של עצם הדברים שכבר ישנם בתוכנו של המאמר, אלא שהם בו מקופלים. יש לך רעיון, עכשיו הרעיון מקופל, ואתה לא רואה את הפרטים. כדי לראות את הפרטים שכבר נמצאים באותו רעיון, מה אתה עושה? אתה פורס אותו. אתה לוקח רעיון ומפתח אותו. יש הרבה מרצים, כן, שהם לוקחים רעיון אחד, ויכולים לדבר שעה וחצי עליו, שעתיים ולפעמים גם יותר, מקיפים אותו מכל הכיוונים, חוזרים עליו בזוויות שונות, מהירים אותו בדוגמאות שונות וכו', את אותו רעיון. זאת אומרת ככה, העצם של הדבר נשאר. כל ההרצאה היא סביב הדבר. פותחים רק את הכפלים, כן, מסדרים את התוכן. באור זה לא ככה. באר זה מלשון, באר מים חיים. מה הכוונה? הוא אומר ככה. אמנם, יש עוד יחס ידוע, כמה יש בכוח כל אותם הרעיונות הכלולים במאמר לפעול על רעיונות שיש להם יחס עמם, כן? שהם ברלוונטיות עמם. על פי חוקי הקישור ההגיוניים, יש רעיון ויש עניינים שונים סביבו, שהם רעיונות שהם קשורים אליו איכשהו, אבל אתה לא רואה אותם, צריך מישהו שיקשר לך את הרעיון עם הרעיון הבא ועם הרעיון החדש, לפתח אותו, לא להרחיב אותו, אלא לפתח רעיונות חדשים ממנו. בכל האופן שיש בכוח מאמר זה, בכל הפרטים שבהרחבתו, להפעיל על טבע השכל לחולל ולהוליד דברים חדשים. זה מלשון בהרמיים חיים. לחולל ולהוליד דברים חדשים זה לוויה. זאת אומרת ככה, כשאדם מפרש משהו, הוא לא מוליד שום דבר חדש, הוא רק מסביר את הקיים. יכול להיות שאתה בהבנות שלך תגלה דברים חדשים שלא ראית, אבל באמת הם היו שם. כשאדם מבאר משהו, הוא מוליד דברים חדשים.
מחדש.
רבי נחמן הוא מבאר כזה. רבי נחמן זה הכל דברים חדשים כאלה. זה, משה רבנו מבאר. הואיל משה באר את התורה, זה הכוונה שהוא הוליד דברים חדשים. רעיונות חדשים. ומי הכוח הזה יש לנו עד היום הזה. ועד בכלל, עד סוף כל הדורות ביאת משה תזכנו, את היכולת לחדש חדשים. זה כל יהודי. זה נמצא טבוע, זה בגנים של התורה, לא בגנים של היהודים. זה בתורה עצמו, עצמה טבועה התכונה שהיא כמו מים בתוך באר, ולכן אפשר לדלות ולהשקוט ממנה רעיונות חדשים וחדשניים כל הזמן. זה הכל בסוף, בתוך הבאר, זה מים, כן? זה לא יין, זה לא שמן, זה מים. לפעמים אנשים שמנסים לעשות מהמים האלה משהו אחר, זה לא, זה חייב להיות מים בסוף, זה תורה, תורת חיים. לחיות בה, ליהנות ממנה, לשפר את החיים, לשפר את המהות שלנו, כן? להשתנות בעזרתה בצורה טובה, לעשות רצון השם זה להאיר את העולם, זה להביא טוב לעולם. אם עשיית רצון השם גורמת רע בעולם, זה כנראה לא רצון השם. לא יכול להיות שהשם רוצה שנביא רע לעולם, אין דבר כזה. אין דבר כזה. חייבים לדבר במושגים האלה. אז רואים משה בארץ התורה דווקא ב-37 ימים. עכשיו למה צריך היו 37 ימים בדיוק? זה לא מספרים סתם, אין מספרים סתם בתורה, אין מספרים סתם ביהדות. 37 זה מספר שצריך לזכור אותו. 37 זה כמניין הבל. הבל. משה רבנו היה גלגול הבל. כך כתוב בספרים, גם אצל הרמה מפנו, וגם בשאר הגלגולים לאריזל, מובא שמשה רבנו היה גלגול הבל, נכון? משה בשם שלו, השם שלו זה, השם שלו מרומז למשה, שט והבל, זה משה. מם של משה, שין של שט והי של אבס, זה הגלגולים של משה. משה קין, הגלגולים שלו זה קין, יתרו, נכון? יתרו זה מגלגולי קין והמצרי. אז על קין נאמר שבעתיים יוקם קין, יוקם זה יתרו, קין, מצרי, זה הגלגולים של קין. בכל אופן, אבל זה גימטריה 37. יש שם של הקדוש ברוך הוא שכותבים אותו במילוי, הוא נקרא שם סג, שם שהגימטריה שלו זה 63, סג, נכון? איך כותבים אותו? כותבים יוד במילוי, יוד וב דלד, זה יוד, יוד וב דלד. אחרי זה כותבים ה, כותבים ה יוד, אחרי זה כותבים וב, כותבים וב א' וב, ואת ה' האחרונה כותבים גם כה יוד. אם תעשו חשבון, זה בדיוק 63 בגימטריה. עכשיו, כמה זה רק אותיות המילוי, אם אנחנו מוציאים את שם השם מהשם הזה, מוציאים את היוד כבב כה, מחסרים מ-63, 26, זה כמניין יוד כבב כה, כמה נשאר? 37. אותיות המילוי יולים בדיוק אבל. זה שם מופיע הרבה מאוד בספרות הקבלה, זה שם שקשור לתקיעת השופר, זה שם לראש השנה ליום הכיפורים, נכון? ביום אנחנו תוקעים 100 תקיעות, 100 תקיעות זה כנגד שם סג 63 והמילוי שלו 37, 63 ועוד 37 זה בדיוק 100 קולות. אפשר לדבר על זה הרבה, נעזוב את זה כרגע ככה, רק להגיד שמשה תולה ומשקה, כוונת הדברים שהוא דולה ומשקה זה שהוא לא פוסק מלבאר תכנים שקשורים לעליונים, הוא מקשר את הנשמה שלו לרצון העליון וממשיך לנו הנה את היכולת, לא רק את ההבנות אלא גם את היכולת לחדש, את היכולת להתחדש, את היכולת לייצר דברים חדשים. זה לא סתם שהוא קשור לשבת. אנחנו בפרשה הקודמת לא בשלח, אני מדבר על פרשת בעירה, בו, נכון? בו, בו, ובו. כשרבינו מגיע אל יתרו, זה פרשת בעירה, סליחה. כשרבינו מגיע אל יתרו, נכון? איך הוא מגיע אל יתרו? הוא פוגש את ציפורה, וציפורה בא אל אבא שלה, ואומרת לו, איש מצרי הצילנו. איש מצרי הצילנו. יתרו, שהוא מדבר על, כשהוא אומר לה, כשהוא פונה לבת שלו חזרה, אחרי שהיא מספרת לו איש מצרי שלנו, הוא לא אומר קראן לאיש המצרי ויוכל לכם, אלא קראן לאיש ויוכל לכם. נכון? משה עצמו, השם שלו קשור כמובן למים. כמו שלמדנו שמשה במצרית קדומה זה מושה, זה שתי מילים. מושה, מהמים משכתי. מהמים נשכתי, והתרגום בעברית זה מן המים משיתיו. אמנם אנחנו לא קוראים לו משוי, אתם זוכרים את הלימוד הזה? לא, האם צריכים לקרוא לו משוי? אם אני מן המים משיתיו, אז הוא משוי, הוא נמשה מהמים, הוא משוי. איך אנחנו קוראים לו בפועל בלשון הווה, משה? למה? כי הוא נקרא על פי התכלית שלו, התכלית שלו זה למשות את היהודים מהמים הזדונים. הוא מושך את היהודים, מוציא אותם מהמים הזדונים ומעלה אותם לחוף מבטחים. זה התפקיד של משה רבנו. בעצם זה שהוא נתן תורה לעם ישראל ובער אותה, הוא מאפשר לכל יהודי לצאת מהמים הסוערים של החיים, לצאת לחוף מבטחים. לכן הוא נקרא משה, שהוא מושך עכשיו, בזמן הזה, בהווה, present simple, הוא מושך. זה משה רבנו. משה רבנו קשור לחודש ועד, כמו שאמרנו, שהוא נקרא איש. הוא נקרא איש. כמה זמן יש לנו? לא הרבה, אז אני לא חושב על העניין הזה של האיש. העניין של האיש, קראן לאיש, והיו למה זבתן את האיש, אומר להם את ראשם על הבנות שלו. והיו למה זבתן את האיש, הוא קורא להם איש. איש מצרי אומרות הבנות, הוא קורא להם איש. למה הוא יודע שזה איש ולא איש מצרי? איך הוא יודע שזה איש ולא איש מצרי? איש, כוונה, איש זה לשון חשיבות. צריך לראות שזה עוד כמה דברים, אבל קודם כל זה לשון חשיבות. כי הם אומרים לו, דלו דלה לנו, דלו דלה לנו. אומרים לו, דלו דלה לנו ויצילנו. הנה רואים. אבל דלו דלה, יתרו שומע דלו דלה אומר זה יהודי. אלה יש להם מסורת. של דולה ומשקה, של רבקה עמנו. דלו דלה על הבאר, פגשתם אותו על הבאר, והוא דלו דלה, זה המזל של עם ישראל, זה יהודי. זה יהודי, קרען לאיש, מה פירוש קרען לאיש? לא רק שאיש זה גימטרי השבט, שזה החודש, איש 311 זה גימטרי השבט. שבט זה נוטריקון שיהיו בשורות טובות, ירדנו. אז משה לא רק נקרא איש בסיפרו, אלא הוא נקרא איש האלוקים. איש האלוקים. מה זה איש? איש זה נוטריקון שלושת השמות, זה בניין כל הקומה הרוחנית של יהודי. יש שם אהיה, נכון? שם הוויה, י' כ' ו' כ', ושם שדל. האות הראשונה בשמות האלה, בשם אהיה א', בשם י' כ' י', בשם שדל שין זה איש. זה הנוטריקון, זה כל הקומה. א' של אהיה היא כתר, הי' של הוויה זה תפארת, והשין של אל שדאי זה יסוד, זה יסוד. כל הקומה הרוחנית נרמזת בעניין הזה של איש. זה משה רבנו. משה רבנו זה לא מנהיג. יש הרבה עמים שיהיו למנהיגים. משה רבנו זה הממוצע מחבר בין עם ישראל, זה נקרא בלשון נתניה, ממוצע מחבר בין עם ישראל לבין קודש הבריחו. זאת אומרת שאדם היה מסתכל על משה רבנו כאילו היה מסתכל בפני השכינה. לכן קרן אור פניו. הוא היה צריך מסווה, אי אפשר להסתכל עליו. כי כאילו היית מסתכל, למה? כי הוא היה בטל לחלוטין לדורש בו.
ואנחנו מה?
ואנחנו מה, ומה תצעק אליי, דבר על בני ישראל ויסאו, כן, נצטרך תוגריים קטנים. מה תצעק אליי? אנחנו רגילים לחשוב שהקדוש ברוך הוא נוזף בו. מה אתה צועק? עכשיו זה לא זמן, עד לעשות לשם יפר אותו יותר, דבר על בני ישראל ויסאו. מה אתה צועק? מה אתה מתפלל? אבל תגידו לי, איזה מין חינוך זה? להגיד ליהודי לא להתפלל? יהודי בצרה. מה אנחנו מלמדים כל הזמן? מה חז"ל מלמדים אותנו? אתה בצרה, תרים את העיניים לקדוש ברוך הוא ותתחיל להתפלל. תפסו אמנות אבותם, תפסו אמנות אבותיהם. מה זה אמנות אבותיהם? הוא אומר, תולעת יעקב, שאין כוחה אלא בפיה. מה זאת אומרת? יש לי צרה, המצרים מאחורי היה מלפניי. מה אתה רוצה שאני אצל שיצר ויחוז? לא שאני לא מתפלל? מה אני לומד את הילדים שיש? לא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אלא אומרים חז"ל, שזה לא מה תצעק אליי דבר עם בני ישראל ויסאו, וזה סימן שאלה, מה תצעק אליי סימן שאלה. אלא זה ככה. אתה יודע מה אתה צריך לעשות עכשיו? מה? תצעק אליי! מה? תבטל את המהות שלך. תפסיק לחשוב במושגים של מנהיג. אתה לא מנהיג ואתה לא משה רבנו, אתה סתם יהודי עכשיו. תתבטל, ואנחנו מה? תתעלינו עלינו. תתבטל לחלוטין, ועכשיו תצעק. תצעק כמו יהודי שבשרה. מה? תצעק אליי. זה מה שאתה צריך לעשות עם עצמך. זה בדיוק הזמן לצעוק. מכל מקום, משה רבנו, שהוא הממוצע מחבר בזכות מה שהוא יודע להתבטא לקדוש ברוך הוא, לחלוטין. לחלוטין הוא מתבטא לרצון השם. אז הוא, אומר הרמח"ל, באדיר במאור, הוא אומר דבר עצום. הוא אומר, איפה הוא שם משה רבנו? משה רבנו כשהוא נולד, איפה הוא שם? הוא שם בתיבה ביאור. ביאור, שמו חידוש עצום, ביאור. היאור זה אותיות אוויר. לא אותיות ראוי, אבל בעיקר אותיות אוויר. המשמעות של הדברים שמשה הוא שם ביאור, שהוא, תכף נגיע לזה, אוויר הכוונה, אוויר זה המצרך הכי זול אומנם, אבל הכי מצרך לאדם.
הכי יקר.
הכי יקר, בדיוק כך. הוא הכי זול בפני זה שהוא מצוי בכמויות, אבל הוא מצוי בכמויות רק בגלל שהוא כל כך נצרך לאדם. אדם יכול להיות בלי מים שלושה ימים, בלי אוכל, לא יודע, שלוש שנים, לא משנה, כל אחד עם המיוחדות שלו, אבל בלי אוויר אין אף אחד שיכול להיות יותר מדקות ספורות. נגמר. אוויר זה המצרך הכי חשוב. אבל משה רבינו הוא שם במים היאור, אבל זה אותיות אוויר, אבל זה מים, כן? בסופו של דבר הוא שם במים, כי המהות של משה רבינו, כמו שאמרנו, זה לצאת מן המים, להוציא מן המים האלה, להוציא מן המים. המשיעה שלו מן המים נעשית במה שהוא, אמרנו, מבאר את התורה. אז איך הוא באר את התורה? באר היטב, היטב את התורה. חזר מבין שמה, מבין שהיטב, המילה היטב מסבירה שביאור התורה נעשה ל-70 האומות. כי אם כותבים את המילה היטב, זה נקרא באחוריים. כותבים אותה ה' ואחרי זה ה' י' ואחרי זה ה' י' ת' ואחרי זה ה' י' ת' ב' ככה זה נקרא אחוריים. אז אם תחברו את הגימטריה של כל הדברים, זה בדיוק 70, שכנגד 70 אומות העולם. אתה לא מביא הרמח"ל. מי כנגד 70 העולם? באר היטב, 70 לשון הוא באר. למה? כי משה רבנו, כשהוא גואל את עם ישראל, הוא בדרך לגאול את העולם כולו. הגאולה של כל העולם תלויה בעם ישראל. ולכן, כשאדם הראשון חוטא, אז כל האנושות נופלת, לא רק יהודים. אין מושג של יהודים אז. זה נפילה של כל האנושות. התיקון של החטא הזה חייב להיות עלייה של כל האנושות. זאת אומרת, אם אנחנו נתקן את לוי ציור, נניח שעם ישראל היה מתקן, שהיה מציאות כזו, שעם ישראל יכול לתקן רק את עצמו, זה לא היה מביא משיח. זה לא היה מביא את הגאולה לעולם. הגאולה לעולם יכולה לבוא רק אם עם ישראל מתקן את עצמו, וממילא את העולם כולו. זאת אומרת, באמת לא יכול להיות שעם ישראל יהיה מתוקן וכל העולם מקולקל, אין דבר כזה. אם עם ישראל מתקן את עצמו, כל העולם מתקן, נעשה מתוקן, מעצמו. עם ישראל תלוי, כל העולם, כל התיקון של העולם תלוי בדבר הזה, בתיקון של עם ישראל. כל אחד מאיתנו צריך להיות משה רבינו. כל אחד מאיתנו צריך למשות את האחים שלנו והאחיות שלנו שנופלים במים הזדונים ולמשות אותם מן המים, להעיר להם, לתת להם אוויר. להעיר להם, לתת היאור לשון אור גם, אוויר מהיר, זה המצב הראוי, זה להוציא מהמים, לתת לו לנשום אוויר לבן אדם, לתת לה לנשום אוויר. אנשים שקועים בתוך תאוות של חומר, בתוך מים אחורים, בתוך המים הזדונים, בתוך צרות צרות שנובעות מסחיפה, בתוך זרם, בתוך נער של דברים אחורים ולא יפים. וצריך להעיר להם, צריך להראות להם, בנועם, ובטוב, ובדוגמה אישית, וזה מה שנקרא לאסוף את הניצוצות, ממש, לאסוף את הניצוצות. וזה משה רבנו מלמד אצלנו, שכל אחד מאיתנו צריך להיות משה רבנו. כל אחד מאיתנו חייב לדעת שהוא בגדר של פרי. לפעמים, וזה גם צריך לדעת, לפעמים פרי, לא לפעמים, הכלל, יש כלל. שככל שהנשמה גבוהה יותר, אז ככה היא נופלת בתוך קליפות יותר גדולות, יותר חזקות. נשמת משה רבנו, שהייתה הנשמה הכי גדולה שירדה אל העולם, נפלה בתוך הקליפה הכי חזקה שהייתה בעולם, קליפת מצרים. דווקא איפה הוא גדל? אצל פרעה. בקליפה הכי חזקה. כי הוא היה פרי חשוב מאוד, ופרי חשוב מאוד מקבל קליפה שתגן עליו. חזקה מאוד, אז איפה הוא גדל, איזה מאכלים הוא אכל הכי משובחים, איזה פדגוגים היו לו הכי טובים, מה לימדו אותו את התכסיסים, תכסיסי המלוכה הכי חשובים, כן? זה הכשיר אותו בסופו של דבר באמת להתגלות כמנהיג האולטימטיבי. איפה הוא היה מוכשר לזה? בבית עבדים שם, בלבנות את פיתום ורמסס, בלסחוב אבנים ולעשות פיח, להרבות פיח ברגליים? הוא חייב להיות מוכשר במקום חשוב. איפה המקום החשוב הזה? ביחס אליו זה קליפה הכי גדולה. בקליפה הכי גדולה. שם הוא מוכשר. אז הדרך שלנו להופעת האור הגדול הזה בחיים באמת, היא באמת באופן הזה שאנחנו חייבים להמיר, להחליף את המודעות של רצון לקבל לעצמו במודעות של רצון לקבל על מנת לתת. המופעים של משה רבינו בכל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה שעם ישראל מכיר, מהרגע שהוא נולד ועד הרגע שבו הוא מסתלק, זה מופעים של עשיית רצון השם וההמשכה של שפע וטוב לעם ישראל. עד כדי כך הוא מתבטל שמוכן שקדוש ברוך הוא מחק אותו מכן עינה, לכן אינם ספריך שכתבת. הוא מוכן להתבטל לחלוטין, בזה ובבא, בכל העולמות. זה אחד שאין לו שום רצון לקבל לעצמו. לא ברוחניות ולא בגשמיות. הוא לא מבקש לעצמו שום טובה. מה הקדוש ברוך הוא נותן לו? הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל הטוב שבעולם. כשרבינו כתוב שהיה עשיר מאוד מאוד מאוד. וממה הוא נעשה עשיר? משברי הלוחות, שהיו עשויים איזה אבן טובה שנקראת נפרינון. כן? אז מהשברים האלה, זה היה, הלוחות היו עושים איזה אבן טובה, נניח היום כמו היהלום הכי מופרר, הכי מופרר. עכשיו תראו לכם, יהלום הכי מופרר, גודל של שישה טפחים על שישה טפחים. הדבר הזה לא יסולא בפז, לא יסולא באין מחיר לדבר הזה, אין. משה רבנו רצה את זה? לא רוצה את זה. הוא דחה את זה. הוא לא רצה שום דבר. אז הקב"ה נתן לו הכל. לכן הנה לא, אתה תהיה משה, אתה תהיה משה רבנו עליו, זה גדול הנביאים, אבי אבות הנביאים. עם ישראל כל הזמן מתברך במשה רבנו. משה רבנו באר את התורה. מי בעולם לא יודע מי זה משה רבנו? אין דבר כזה, זה לגויים. מה? המראה של המודעות. צריך בכל דבר להמיר את המודעות. מה המודעות שלי עכשיו? להיות ערני. אני, המודעות שלי עכשיו היא לרצון לקבל לעצמו, אני חייב להמיר אותה. איך אני ממיר אותה? איך אני מחליף אותה? איך אני משנה אותה? איך אני הופך את זה למשהו טוב? כי קיבלתי שפע לעצמי, איך אני אשתף אחרים איתו? זה יכול להיות בחידושי תורה, זה יכול להיות בלימוד, למדנו משהו היום. תנחינו אותו לאחרים, תעבירו אותו הלאה. צריך להביא עוד אנשים לשיעורים. לדחוף, לקדם, ללכת, לעשות. יש מישהו בצרה, לעזור. יש מישהו בשמחה לעזור. צריך להיות בצרה. אם אפשר לעשות חסד זה מישהו שיש לו שמחות. הוא בשמחה. הרבה פעמים אנשים צריכים עזרה בשמחות. זה מי ששתן יד. זה ישתתף גם בשמחות. לא חייבים לחכות לצרות. אפשר להשתתף גם בשמחות. לשמור בשמחתו של מישהו זה לעשות דקה וחסד גדולים מאוד. וזה גם רצון לקבל על מנת לתת. אני יכול ללכת לאירוע ולקיים את הרצון לקבל בדבר הזה. אבל אני יכול ללכת לאותו אירוע ולקבל, לתרגם אותו, להמיר את הרצון לקבל ברצון לקבל על מנת לתת במה שאני בא בשביל לעשות נחת רוח לאותו אחד. אני ארקוד ואני אשמח ואני אשמח ואני אתן נחת רוח. אני אמיר את הרצון. שהרבה פעמים הולכים לאירוע, עכשיו אני לא מדבר עליכם, אני מדבר רק על עצמי. זה הרבה פעמים קוראים, יש יצר רע כזה, יש יצר רע שאומר, ספיק שבאתי, קיבלתי אותו. אין לי כוח לזה, אין לי כוח לזכות, אין לי כוח לעשות, פתאום מקבלים את האין לי כוח הזה. זה הרבה פעמים קוראים. זה בדיוק רצון לקבל לעצמו, אני שב, אני אוכל משהו ואני קם. רצון לקבל לעצמו. תמיר אותו. תקום, תרקוד, תשמח, תאיר פנים, תדבר, תגיד תודה. שום דבר לא מובן מאליו. להמיר את הרצון, לקבל ברצון לקבל על מנת לתת. זה הכוח של אכילת הפירות. זה השפע שנמצא בעצים. שפע זה נוטריקון, שורשים, פירות, ענפים. זה שפע. אנחנו מהעץ לומדים נתינה. העץ יוצא נגד כוח הכבידה. האילן הוא יוצא נגד כוח הכבידה. הוא פורץ את כוח הכובד. ככה אנחנו צריכים להיות. הוא נגד הרצון לקבל לעצמו. הוא יוצא נגד כוח הכבידה ומתרומם כלפי האוויר. מתרומם כלפי מעלה. והוא מעניק צל. והוא מעניק פירות. אנחנו מדברים רק על עצי פרי. עצי סרק זה להסתרס ללהב הצר, כתוב הזוהר הקדוש. אתה רוצה לדעת אם אתה הולך בדרך תורה או לא, תראה אם המעשים שלך עושים פירות. אם הם עושים פירות, אתה בדרך הטוב. זה אילן, אילן, אילן. זה האילנות שעליהם מדובר. ראש השנה לאילנות זה האילן. אילן זה גימטריה 91, כמניין אביה ואדנות. שילוב, שם אביה ואדנות. על י' ו' וא' ד' נ' י'. המעשים עושים פירות, אתה הולך בדרך הטוב. אתה הולך בדרך הנכונה. אותו דבר עץ, יש לו פירות, יש לו צל, יש לו, אתה יכול לשבת תחתיו, אתה יכול להשתמש בעצים להסקה, לחימום, אתה יכול לבנות עם העצים, אתה יכול, אתה נהנה מכל דבר שקשור בעץ. כל דבר שקשור בעץ יש ממנו מה ליהנות. תהיה אדם כזה, שמכל דבר שלך אפשר ליהנות ממנו. אתה מדבר, נהנים. אתה, אתה עוזר, אתה פועל, אתה מייעץ. כולם נהנים ממך. מניעה של מודעות. איך אתה, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אתה נותן את זה, אתה נותן אותה בלב נקי לגמרי, בשביל לעזור לחלוטין לבן אדם, אתה רוצה ממנו שום טובה תנאה? יש מציאות כזו? הייתה שלך לעולם תהיה הייתה הכי טובה שאתה יכול לקבל. לעולם. אתה בא במקום הכי נקי, אתה מדבר, אתה עושה את זה בלי רצון לקנטר, בלי להקנית, בלי זה. ממילא אתה, הדיבור שלך משפיע טוב. אתה פועל, אני לא מדבר בכלל, כן? כל דבר שקשור למעשה בידיים. בסופו של דבר, תזכרו שהכוח של משה רבינו עד כמה זה נשמע מוזר, זה בידיים. והיו ידיו אמונה, כתוב. נכון? במלחמת עמלק. והיו ידיו אמונה. הכוח שלו זה בידיים, בעולם המעשה. בסוף, כל הדיבורים התיאורטיים הם יפים ונחמדים וטובים, אבל אם הם לא עומדים במבחן המעשה, הם לא שווים פרוטה. זה להסתרס וזה לעבד פרי. זה לדבר, דבר, דבר, ואין פירות בעולם. לא עשית כלום. דבר ותפעל. לא בטוח שנצליח ב-100%. אבל להשתדל. תהיה בדרך. יכולים ליפול. לא קורה כלום. לקום, להתקדם הלאה. הרבה פעמים קורה שצורות של העץ נופלים על הרצפה נרכבים. אז מה, אין תועלת מהרכב הזה? יש תועלת. הזרעים יוצאים מהם, נובטים, נהיה עוד עצים. אז אם אדם מסתכל, רואה את הפרי נרכב, אומר, איי, חבל, הפרי נרכב. לא חמוד, יש גם לזה תוצאה טובה בסוף. זה המשמעות של עץ. אם הכל טוב, אז הכל טוב ממנו. שום דבר לא הולך לאיבוד סתם. יהיה רצון שנזכה לדעת משהו שזכנו. אמן. בסדר, ט"ו בשבט. פה יש דפים שיש בהם ככה. הדף הראשון, יש בו את הכוונות עם הצירופים של שם הוויה. לפי הפירות שאוכלים והפסוקים שהם הראשי תיבות של הסורפים של שם הוויה לפי החודשים. הדפים השני והשלישי זה כל מיני בקשות שמבקשים בזמן שאוכלים את הפירות, כן? אוקיי, נניח ענבים, רפואה והתעלות, כן? יהי רצון שבאכילתי את אלו ענבים אזכה ברחמך המרובים לרפואת הנפש ורפואת הגוף, שלא אזדקק לרפואות מלבד הרפואה המצויה במזון וכו'. כן, תאנים, תפילה ובקשה, אנא זקן שבזכות אכילה תוריה בתאנים אזכה להיות כדוד המלך על הרחום וכו'. כן, כאלה דברים. אז יש פה כמה כאלה לחלוקה. רגע, תעבירו גם לאנשים, אני יודע שנשים מאוד אוהבות דפים. תעבירו לאנשים. לא, זה אותו, כל שלושה זה אחד.
כל שלושה זה אחד,
לא שידחתי, אני מתנצל.
נכון.